המון המון עניינים. אני רוצה להתחיל להתבונן קצת בתוך הפרקים דרך פסוק שנדמה לי מאוד מאוד משמעותי ולפתרון החלום, ונדמה לי אחר כך שזה אפשר דרך הפריזמה הזאת להסתכל בכל הפרק. דניאל יגיד ידע מה בחשוך ונהורה עיני שערי, שזה פסוק מאוד מפורסם וידוע. ויש פה אומר על שך הקדוש יסוד מאוד גדול, כי בדרך כלל אתה אומר אם אדם עומד, אם אדם נמצא באור ופה יש אור ובחוץ יש חושך, אתה עומד באור אתה לא רואה מה יש בחושך, אתה עומד בחושך אתה רואה מה יש באור. אבל הפסוק אומר שהקדוש ברוך הוא ידע מה בחשוך ונהורה עיני שערי. המציאות האלוקית היא, אנחנו מתארים אותה בתור תואר של אור, בתור תואר של שלמות, בתור של מציאות, בתור תואר של קיימות. והקדוש ברוך הוא יודע מה בחושך. כלומר, כביכול, יושב באור, פה בזה שלנו, ויודע מה יש בחושך. זה פלא אלוקי, הדבר הזה, שאתה אומר, יושבים באור ויודעים מה יש בחושך. לא, ידע, זה אחר כך יהיה כשדניאל, כן, בכף ב'. אז זה נקודה, אני חושב, מאוד מאוד יסודית שהיא באה לתאר, שדניאל דרכה מתאר את כל מראה הנבואה. ידע מה בחשוך ונהורה עיני שערי. אז זאת אומרת, המציאות האלוקית היא שייכת אל הסדר של האור, אל הסדר של השלמות האלוקית, אבל הוא גם יודע מה בחשוך. ונדמה לי שזה המפתח כאילו של כל ספר דניאל, כולל כל החלומות שיש בו, כולל כל העניינים שיש בו, כי עם ישראל נמצא בגלות, זה נכון. אז הקדוש ברוך הוא נהורה עיני שערי, הקדוש ברוך הוא מקור האור, מקור החיים, אבל הוא גם ידע מה בחשוך. וכל ספר דניאל שאנחנו נמצאים בגלות, זה בעצם ידע מה בחשוך. זה ההנהגה הזאת, המופלאה של הקדוש ברוך הוא, שלא סדר טבעי לשבת בחושך. לא סדר טבעי לשבת בחושך, נהורה עיני שערי, ועם ישראל צריך לשבת באור עם הקדוש ברוך הוא. אבל גלינו, אנחנו נמצאים במקום חשוך, אז ידע מה בחשוך. וידע זה לא רק ידיעה, כמו המשל שהבאתי, שאני יושב באור, בכל זאת אני מצליח לדעת מה בחשוך. אלא זה ידע, זה חיבור, כמו וידע אדם את חווה אשתו וכו'. אז זה סדר כזה שאנחנו לא נמצאים במקום של אור, אנחנו נמצאים במקום מאוד חשוך של גלות בבל, של גלות בבל, חושך עד פני תהום, זה לא משנה, נגיד עכשיו צורך העניין שלנו גלות בבל, והקדוש ברוך הוא עכשיו מנהל את כל הסדרים בתוך החושך. נדמה לי שזה המפתח להבין את כל הפרק. למה אני אומר? כי בעצם אנחנו נכנסים, לאט 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 מה שנצליח וזה, אנחנו נכנסים לפרק ב' שדניאל חולם, דניאל, נבוכנצר חולם את החלום. נבוכנצר חולם את החלום, זה שייך אל סדר כזה, אולי רק לפני, נבוכנצר חולם את החלום, הוא לא יודע לא את החלום ולא את הפתרון, אומר רש"י. פרעה לפחות יודע את החלום, פה הוא לא יודע לא את החלום ולא את הפתרון. וזה דבר מאוד מופלא, דבר מאוד מופלא, כי יש פה שתי נקודות מאוד יסודיות. החלום הוא חלום נבואי. החלום הנבואי הזה, מצד אחד הוא מופיע אצל נבוכנצר, מצד שני, נבוכנצר לא מבין פה כלום. הוא לא מבין לא את הפתרון של החלום, והוא גם אפילו לא מבין את החלום. אז זה מאוד מאוד מופלא, שסדרי הנהגה האלוקית שעכשיו הולכים לבאר חזון, כי יש פה עכשיו סדר של נבואה, כלומר, לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גילה סודו את עבדיו הנביאים. זה במצב שם ישראל מתוקן. עכשיו אנחנו מדברים על החושך. אז החושך, תכף נוסיף בזה דברים מהמערד, אז במצב של החושך, אז כביכול הנבואה היא עוברת אל נבוכנצר, או דרך נבוכנצר, לא נכון להגיד את המילה אל, אלא הרבה יותר, מצד אחד היא עוברת דרך נבוכנצר, ותכף ניגע בזה למה, ואני רוצה להגיד שאת הצד שני של זה, היא עוברת דרך נבוכנצר, אבל בעצם נבוכנצר הוא לא יודע את הפתרון, וגם הוא אפילו לא יודע את החלום. כלומר, החלום עובר דרכך, אבל אתה בעצם אתה אפילו לא זוכר את החלום. זאת אומרת, זה באמת, זה לא נכון שכאילו השכינה אצלך. השכינה הרבה יותר עוברת דרכך, היא לא אצלך, אתה לא חי אותה, אתה לא מקבל אותה, אלא היא עוברת דרכך, היא הפועלת דרכך, לכן החלום יופיע אצלך, אבל הפתרון אתה לא תמצא אותו אצלך, כי אתה באמת מנותק מתוך כל המהלך האלוקי שתכף קורה טוב, ותכף נדבר על הדבר הזה. אז יש לנו סדר כזה, של החלומות, שהם יכול להיות שאני רוצה להגדים עוד נקודה שנייה, שמצאנו אותו אצל יוסף, שהוא המשנה למלך, והוא גם פותר את החלומות של מלך מצרים. וזה מאוד מופלא שגם הסדר הזה של החלום של מלך מצרים, זה גם סדר כזה שהאומה היא נמצאת במצב של איזה לידה חדשה במצרים. אנחנו נמצאים במצב כזה של שיעבוד לקראת סדר כזה של לידה חדשה. כשאנחנו נמצאים במצב כזה של שיעבוד והנהגת השם היא לא גלויה עלינו, אז הסדרים יופיע לנו בסדר כזה של חלומות, כלומר סדר כזה של חזיונות עתידיים, סדר כזה של איזה משהו עתידי. זה נמצא גם בסדר כזה של פרו, שבעצם העתיד מדבר דרך חלום, העתיד מופיע בחלום, וגם זה בעצם יהיה לנו עוד יותר עמוק בעומק הגלות שלנו, שדרך החלום הזה של נבוכדנצר בעצם יוודע העתיד, ותכף יהיה לנו סוגיה מאוד גדולה. אז מה כזה נפקא מינה בעתיד? כלומר, פרו חלם חלום, שיוסף אמר לו, אתה יעשה פרו ויפקד פקדים על הארץ וחימש את שניהם, כלומר, החלום הזה היה לו איזה ממשות שהיה צריך ככה לנהל את הסדרים על פי החלום. פה החלום הזה הוא לא חלום כזה. אז בזה עוד נדבר. אז יש לנו חלום, הוא עובר דרך נבוכדנצר, נבוכדנצר לא מבין אותו, והחלום זה הסדר הזה שאנחנו שמים את פנינו תכף אל העתיד.
אבל פרעה הוא כן ראוי בשביל לזכור את החלום?
מה זה?
פרעה הוא כן ראוי בשביל לזכור את החלום?
פרעה הוא ראוי לזכור את החלום כי החלום עובר דרכו, ובאיזה מידה הוא משמש כלי כדי לקבל אותו. הוא ישמש הכלי כדי לקבל אותו. מה זה?
חלום אחר.
של?
זה לא מידה בתור גולל של חלום.
נכון, נכון. אז תכף נראה אחרי זה, אולי בסוף נשווה את הצדדים בחלומות כאלה, חלומות כאלה. אז עכשיו מתוך זה אני אומר, אני אכנס רגע לפרק. אחרי שפרעה בשנת שתיים למלכותו חלם חלומות לתפעם רוחו, שנתו נהייתה עליו, כלומר נשברה עליו, ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולשפים ולמחשבים ולכסדים, להגיד למלך חלומותיו, ויבואו ויעמדו לפני המלך. אני קורא את פסוק ב', כי יש לו לכאורה קושיה חמורה מאוד. הרי המלך בסוף פרק א' כבר הביא ילדים מירושלים, הוא גידל אותם, הוא בחן אותם, ואחרי שהוא בחן אותם הוא אמר עליהם בכתוב בפסוק י"ז שהילדים האלה ארבעתם נתן אלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה. אני קורא פרק א' פסוק י"ז, הילדים האלה ארבעתם נתן אלוקים מדע והשכל בכל ספר וחוכמה, ודניאל הבין בכל חזון וחלומות.
תמיד אחרי זה,
והאמצעים. והאמצעים, כן. מה זה? כן. לא, אבל עכשיו אני אומר, והאמצעים עשר ידות לא כתוב חלומות. אני הבאתי בכוונה את הפסוק שדניאל הוא הבין בכל חזון וחלומות. אז אני מסכים, לצרף שני הפסוקים ביחד. הם פי עשר מכולם, והם גם מבינים בחלומות. נו, אז חלמת כזה חלום. אז מה היה מתבקש? היה מתבקש, הרי ישר, תקרא לדניאל. זה בדיוק עכשיו, הרי בשביל זה הביאו את דניאל. אתה חולם את החלום, אתה לא יודע חלום. בדיוק בשביל זה הביאו לך את דניאל פה, שדניאל יפתור לך את החלום.
אבל אין
את החלום, הוא לא יודע מהו. בסדר, הוא לא יודע מהו, אבל כמו שכל האחרים...
הוא לא יודע שדניאל מתמחה בחלומות.
לא, למה? לא, לא.
הם נפגענו, זה אחרי זה, כאילו, בוא נגיד, הפסוק אומר לנו על דניאל, שזה בעצם המתנה של קים...
כן, אז אתה אומר...
הרי זה שהם הגיעו למלך...
פסוק יוטט הם עזרו, וידבר איתם המלך, ולא נמצא מכולם כדניאל משמע וחנן ועזריה.
בשנת 2,
נכון, זה שיטת רס"ג. בשנת 2 זה עדיין לא הופיע, אבל אני רוצה דווקא ללכת לא לפי רס"ג, אלא לפי גם פשט חז"ל, לפי רוב הראשונים. ואני חושב שתהיה נקודה שהיא מודגשת פה לאורך כל הספר, אבל אני חושב שכבר מתחילת הספר זה צועק. היה מתבקש להביא את דניאל, גם אם אתם מסכים איתי בפסוק י"ז עם חלומות, גם, אבל בכל מקרה הוא מצא אותם עשר ידות מכולם. אז מה אתה קורא עכשיו לכל האשפים, למחשבים, לגבדים, לחרטומים, כולם אתה קורא, חוץ מאחד שהוא הכי שפיץ, שזה דניאל. אתה עכשיו יש לך משהו שבתטפה עם רוחו, יש לך את השאלה הכי קשה בלפתור. אתה עכשיו אתה לוקח את השאלה הכי קשה לפתור, אתה בפיזיקה, אתה לוקח את כל האלה של חמש יחידות, גמרו, תראה את כל הפרופסורים, אז תיקח את דניאל. נדמה לי שהדבר הזה זה כבר אומר דורשני, וזה פתיחה שתלווה אותנו לאורך כל הספר. יש פה איזה יחסים אמביוולנטיים בין דניאל לבין נבוכדנצר. יש לו הערצה אליהם, הוא מבין שהם עשר ידות מכולם, אבל הוא יודע שהם באו מארץ ישראל, מבית המקדש, ממקום הנבואה. הוא יודע מה זה עם ישראל, הוא יודע שבעצם הוא החריב את עם ישראל, הוא יודע שעם ישראל היה המרכזי, ותכף הוא גם נראה את זה, הוא מנסה לרשת את עם ישראל. אז אם עכשיו אתה שם את דניאל, שהוא עכשיו יהיה עם הידיים על ההגה של הממלכה, כלומר דניאל עכשיו ינהיג את הממלכה, אז אתה מתחיל להסתבך, כי זה בדיוק עכשיו מה שהחרבת לפני כמה שנים, החרבת את המקדש, הגלית את עם ישראל, ואתה עכשיו פתאום אתה אומר לנו, גם בתוך הגלות, עם ישראל, לא רק כשהוא נמצא בארץ ישראל, הוא מרכז העולם עם הבית מקדש, עם השרת שכינה ועם הנבואה וכו', גם כשהם נמצאים בגלות, פתאום הם 10 ידות יותר מכולם, זה לא פשוט להודות בזה. לכן יש לנו ניסיון ראשון. בואו נלך נקרא לכולם, חוץ מהילודים, נפתור את הבעיות שלנו בכוחות עצמנו. כלומר, אני רק אדקדק את זה אולי לשאלתך, אני רוצה שהיהודים יהיו תחתיי. אני בכוונה הבאתי יהודים שיהיו תחתיי, אבל אני לימדתי אותם לשון כסדים, לימדתי אותם את כל חוכמת הכסדים, אני רוצה שהם יהיו תחתיי. אבל אם יש לי חלום בלתי פתיר, אז זה מעליי, כי אני לא יודע לא את החלום ולא את הפתרון, אז יוצא בעצם שבדבר הזה אני שם את היהודי מעליי. אני לא רוצה לשים אותם מעליי. אני רציתי לגנוב את תורת ישראל ולשים אותה מתחת לבבל. ופתאום בא החלום ונפץ לי את כל התוכנית שלי, ופתאום עלול על ידי החלום הזה להתברר שהמלכת ישראל תהיה מעל בבל. אז הוא שם אותם בפינה, קורא לכל השאר. כן, מה אומר? לא, בסדר. אז לכן אני חושב, זה הצעקה הזאת, שהפסוק צועק, הוא קורא לכולם, והוא לא, וחוץ מדניאל, חוץ מדניאל. עוד הערה אחת שאני מהיר, הערה קצרה, אני הולך לפי סדר הפסוקים, עוד הערה אחת שאני מהיר, הערה קצרה לא מתעכב בה, בטיפיים, בטיפיים רוחו, גם בפסוק ג' ואומר להם המלך חלום חלמתי, בטיפיים רוחי לדעת את החלום. זאת אומרת, החלום הזה שלנו זה לא חלום שהוא עניין צדדי. כלומר, כשאדם חולם חלום, הוא קם בבוקר, שכח את החלום. הוא אומר, וואי, היה לי חלום, מה זה יפה? אני מנסה לבחר עכשיו מה זה החלום, זה היה לי חלום, אני לא זוכר שבלילה הייתי מבסוט. אז מה היה החלום היפה הזה? לא, פה זה חלום כזה שהוא, תכף נראה, הוא משהו ששייך אל מהות החיים של בבל, של נבוכדנצר, ואני רוצה להגיד בעיקר, שאני חושב שזה בעיקר הנקודה, מהות החיים, איך הקדוש ברוך הוא משפיע שפע של חיים בעולם הזה, עכשיו בסדר הזה של גלות בבל, ושפע החיים הזה עובר דרך נבוכדנצר. אז בעצם נבוכדנצר בטיפה עם רוחו, זה לא חלום כזה שזה חיצוני לו. זה חלום כזה שזה המהות של החיים שלו. אז הטיפה עם רוחו, הוא לא יכול להיות בשקט, הוא לא יכול להירגע מתוך החלום הזה. אז לכן מה הוא עושה? הוא אומר להם, תקשיבו, חלמתי חלום, אני לא יודע לא את החלום, לא את הפתרון, אני חייב שתביאו לי את זה. חייב שתביאו לי את זה. ואם לא, הורג אתכם. ואני אומר, תהורג אתכם כדי לחזק את טענתי. כלומר, אחד חלם חלום, בסדר, אין אף אחד שפתר לפרות החלום. הוא לא הולך עכשיו להרוג את כולם. ואין בזה שום היגיון להרוג את כולם, כי לכאורה כשאתה הורג את כולם, אתה הורג את עצמך. כלומר, אתה הורג את כולם, אז בעצם אתה אומר, אתה הרגתי את כולם, אז מי אני נשאר? אז אני ראש ממשלה, הרגתי את כל השרים, את כל החקים, את כל הזה, את כל הקואליציה, אז מי אני נשאר אם הרגתי את כל הקואליציה? אתה הורג את עצמך. יש פה משהו בחלום שהוא מבין שזה הרבה 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 יותר חזק מכולם. הרבה יותר חזק מכולם. אז הוא גם מוכן עכשיו אפילו הרג את כולם, בשביל שיהיה לו את החלום שלו ואת הפתרון שלו, כי הוא חי את זה, והטיפה עם רוחו, זה פועם בתוכו בצורה נסתרת. הוא מבין, החלום הזה והפתרון שלו, זה החיות שלי, זה החיים שלי. בלי זה, אני אין לי מה לחיות. אז בעצם זה נורא והיום. הוא אומר, אני הורג, הולך להרוג את כולם. זה משהו מטורף, הדבר הזה שאתה הולך להרוג את כולם, ואתה רק מזיק לעצמך. מה זה? כן, כל החכמים המחשבים, מהשפים החרטומים, כלומר, אלה הם בדרך כלל יוצא המלך, איתם הוא מתייעץ.
בפרק א', שכאילו מה שהוא רצה זה ליצור חצר חכמה.
ליצור חצר חכמה, כן, נכון. אני לא בטוח שזה עוזר לו, אני לא בטוח שכל כך שזה עוזר לו, אבל זה גורם לזה שיש פה איזו נקודה שהיא יותר חשובה לו מאשר כולם. אני לא בטוח שזה יעזור לה, אבל הוא אומר, אם אתם לא יודעים את זה, אתם לא שווים כלום. אז אני צריך איזה גוורדיה חדשה, שהיא תדע לפתור לי את הדבר האמיתי, היא תדע לתת לי את הדבר האמיתי. כי אם אתם לא עושים את זה, אז אין לכם ערך. אתם לא מחוברים לחלום, אתם בעצם לא מחוברים לממלכה.
אתם
אז אם אתם לא יודעים, כן, אם אתם לא יודעים, צריך לעשות דור חדש שהוא ידע לפתור אותו, שיהיה משהו יותר חכם מכם, כי אין לכם ערך ככה באופן הזה. אז טוב.
אפילו אחרי כל זה הוא לא קורא לדניאל.
כן, כן, אחרי כל זה הוא עדיין לא קורא לדניאל.
כמו שדניאל כן בא מיועדים למות.
דניאל גם מיועדים למות, כן, להרוג זה לא בעיה. להרוג אפשר להכניס את היהודים בכל שלב, לא צריך סיבות להרוג אותם.
אבל אני חושב שהרב נמצאתם שם,
נכון, נכון. אני חושב, חשבתי לדחות את זה לעוד כמה פרקים, אבל אתה אומר, אני אגיד את זה בקצרה, אחרי זה אולי נבסס את זה בהמשך הפרקים. דניאל מדבר ארמית בדבר הזה, כי עכשיו סדר השכינה, התגלות השכינה, היא תופיע דרך בבל, דרך בבל, וגם במידה מסוימת דרך שפת בבל. אז החלום של נבוכדנצר, הוא חולם אותו, כאילו נקרא לזה במרכאות בארמית, הוא חולם, הוא לא, החלום זה היה בלי פסקול, החלום היה, אבל הוא חולם אותו בארמית, והוא, וגם הפתרון יהיה בארמית.
הרב, שאלה על החתומים, כלומר, החתומים הרי יודעים שדניאל עלה עליהם בכל הזה, למה הם לא מנסים לתנות אליו? מילא בין נבוכדנצר לא רוצה, אבל הם הרי החיים שלהם סכנה.
כן, אני חושב שגם מבחינתם, אני חושב שזה מראה על גודל השנאה שנפגוש בפרק, גם מבחינתם זה שנאה וזלזול וגאווה. הם אומרים, מה זאת אומרת, אנחנו לא נפתור, דניאל יפתור?
למרות שאנחנו
הולכים לרוב. ברור, ברור, היהודי הזה הוא יפתור.
למרות שאין סכנת חיים.
כן, כי היהודי הזה ברור שלא יפתור. ברור שלא יפתור.
הם לא מרגישים יפתור. כן. הם עושים את השינוי בין השפות.
מה זה?
הם גם אחראים על השינוי.
הם אחראים, כן.
מה שהרב אמר, כאילו, הם אחראים להגיד שזהו, אין יותר בגלל השם ישראל.
אין, הכל יופיע בזה.
הם מתכחשים כאילו למדבר האלוקי, כאילו של דניאל,
כאילו של... שאלה...
כן. זה לא אישי, כאילו,
למה הם מבינים?
לא עושים שאירים, אלא חוכמה לכולנו יש. כן. יש לעוד משהו זה. כן. אתה נמוכל נצר או לא רוצה לקבל את זה?
כלומר, לא לחוכמה של דניאל, אני אגדיר את זה יותר, מתכחשים לחוכמה של עם ישראל. מתכחשים לחוכמה של עם ישראל. עם ישראל נמחה, זהו, חזרנו. יכול להיות שעם ישראל, בארץ ישראל, היה בית מקדש, אי אפשר היה להתכחש לנבואה. אפילו נבוזרדן רב הטבחים, אומר לירמיהו, מה אתה רוצה, אני אתן לך, אתה רוצה ללכת לבבל, אני אתן לך, אתה רוצה זה, אני אתן לך. כי כשהנבואה הייתה חיה, זה אי אפשר היה להתווכח איתה. זה אי אפשר היה להתווכח עם הדבר הזה. אבל עכשיו, כשאין נבואה, אלא רק רוח הקודש מופיע בספטר, אז לזה הם מתכחשים. אז זה הסדר הזה של התכחשות. אני עכשיו מדלג על הניסיונות, עוד פעם, ועוד שאלה, ועוד שאלה, בסדר, זאת אומרת, שאלה ותשובה, ולא פעם אומרים למלך, מה, זה לא הגיוני, זה באמת לא הגיוני. אבל אני רק אומר, שאני חושב, הדבר הזה, את הנקודה שהזכרתי, המלך לא, נכון, לא יודע, לפעמים כשאתה בצבא, אז המלך אומר לך, שמה, לא מעניין אותי, שתפתור את הבעיה, והוא הולך. בסדר, אז לפעמים אתה מפעיל לחץ, אז בן אדם הוא פותר את הבעיות. אני אומר שנבוכדנצר זה לא הנקודה עכשיו שהוא מפעיל לחץ על החרטומים האשפים וזה, אומר להם, הוא רק מפעיל עליהם לחץ לפתור את הבעיות. אני חושב שזה נקודה מהותית, הוא אומר, אם אתם לא יודעים לפתור את החלום, אז אתם באמת לא שווים כלום. לא שווים כלום. לא שווים. באמת, האם הוא הרג אותם או לא הרג אותם? מה שמה ככה? התחיל, נכון? התחיל.
מה
ששר הטבחים
בלחץ מהם.
כן, כי אני חושב ככה בפסוק י' משמע, גם בפסוק י' ג' דאטה נפקט וחכימיה מתקטלין. כלומר, הם עכשיו כבר הולכים להיהרג, חכימיה מתקטלין.
אני חושבת, למה דניאל לא נותן את זה לקרות אז? כאילו, תגיד, אם הוא היה
אתה כמו רבי יונתן אייבשיץ, כשהיה ילד, שאמרים שהיה מאוד צעיר, שאלו אותו למה מרדכי גילה שבגיטל וטרש רוצים להרוג את אחשוורוש, שייתן להם, יהרגו את אחשוורוש, אז אסתר תצא, אז הוא אמר, טוב, יותר טוב שיהרגו שתי גויים מאשר אחד. טוב, אבל זה לא...
אגב, זה
היה...
אני באמת
שואל
את זה במקום, כי בסוף כל היועצים האלה, שם זה רווח נקי, כאילו, שזה לא היה מקום לך. וגם אם אחשוורוש, הוא מגיע מה יברד לנו. פה, אבל כל הרשעים האלה, בכל מקרה, כאילו, זה לא איזה משהו שהעולם מפסיד בגלל.
כן.
נבוכדנצר,
אני מבין, הרולות הפשויה. כאילו, היהודים יותר טוב. כן.
הרשעים.
אני חושב שתמיד, הסדר הוא לניסיון לתקן ולא להרוס. כלומר, כשדניאל יש לו בעזרת השם את הרצון לתקן עולם, הכוונה על ידי זה שהוא יפתור את החלום, על ידי זה המבט ישתנה, ולא על ידי זה שלהרוג את כולם. זה לתקן את כולם.
כן, כתוב את זה.
כן.
וחיים לבין כבדם אל השמיה, די לא יעובדון על הניאל לחבור, אם שער חכים מבבר. רואים שגם כאילו ש...
כן, בסדר, אבל פה זה...
שלוש מילים יתרות.
אבל מבקש על עצמו ועל חבריה. הוא מבקש על
עצמו ועל חבריה. שזה, כן.
הוא לא שמתנגיד, לא לבין אותה דעת.
רק עוד ראייה, עוד רק ראייה שבאמת מה אתה אומר ש?
הם רצו את הרד שלו עכשיו הגיע קרוא לתלייה
רק
יש בהמשך נראה שהוא כאילו אומר לו חכה רגע את המסע הערב
כן, כן ואני רק מקריא לכם, רשמתי לי פה את זה בישעיהו י' משמע גם שהתחילו להרוג אותם כי בנבוכדנצר, אחרי זה נראה בסוף הפרקים, הרי נבוכדנצר היה 7 שנים כמו חיה, אחר כך חזר לממלכה. אחר כך הוא מת, פוחדים להמליך את אביל מרודח, אומרים אנחנו נמליך את אביל מרודח, אחר כך פתאום הוא יבוא לנו עוד פעם, בסבב ג' הוא גם ינצל, גם פתאום יחזור ויופיע, אז גוררים את עצמות נבוכדנצר בזה. אז כתוב בישעיהו, בישעיהו ד' כתוב, אתה הושלחת מקברך כנצר נתעב וכו', כי ארצך שיחת עמך הרגת. המצודות ורש"י מסבירים מה זה שם כי ארצך שיחת עמך הרגת, הם אומרים כמו שכתוב בדניאל שהוא הרג את כל החכמים. אז מה שם באמת שיותר בפשט, שם ברד"ק כתוב ממש מפורש שהוא הרג אותם. ברש"י מי שהיה רוצה להתעקש שהוא לא הרג אותם היה יכול להעמיס את זה ברש"י שהוא לא הרג אותם, אבל ברד"ק שם כתוב ממש מפורש הרג אותם. המצודות כתוב הרג אותם. זה בישעיהו ד'. טוב, אז דניאל אומר תן זמן, דניאל אומר תן זמן, פסוק ט"ז, דניאל אומר אני מבקש זמן, וזה מאוד מזכיר לנו גם את הסדר הזה של, מגילת אסתר, שלפני, כשיש צרה שבאה לעולם, לפני העניינים המעשיים צריך להתפלל, לפני כל העניינים המעשיים צריך להתפלל. אז דניאל אוסף תפילה, אוסף תפילה בציבור, לא רק תפילת היחיד, אלא גם תפילה בציבור, ולכן כתוב לנו ביוצאי נדעין דניאל לביתי עזה, לחניה משל ועזריה חברו עם מילת ההודעה, ורחמין למיבאי מנקדם אלה השמי על רז הדנד, אילו יובדון דניאל וחברו עם שער חכימי בבל. טוב, אז קודם כל באמת צריך סדר של תפילה. הסדר של התפילה ילווה אותנו בכל הפרק. כי נראה את זה כל הפרק כל הזמן אומר, דניאל אומר לעצמו ולנבוכדנצר, זה לא ממני, זה לא שלי, זה לא שלי. זה סדר אלוקי שריבונו שלנו נתן לי. זה גם את הסדר הזה מצוינו ביוסף, בלעדיי אלוקים יעלה את שלום פרעה, אומר דניאל יוסף. אז הסדר של התפילה הזה זה סדר מהותי, אומר המהר"ל, התפילה מקשרת את העילה בעלול. אז זאת אומרת, דניאל בבירור פנימי, הוא אומר בסדר כזה שהכל מחובר לעלול.
כאילו למחוק לו את המדרגה שהוא מנסה
להציג,
כי הוא מנסה
להציג מדרגת חוכמה. ודניאל הכל תולה בריבונו של עולם, והוא גם יגיד את זה כל הזמן לנבוכדנצר. הוא ידגיש את זה לנבוכדנצר, הוא אמר לו זה אלוקי, זה באמת אדם לא יכול לפתור את הבעיה הזאת. זה באמת סדר כזה שהוא לא אנושי, הוא אלוקי. הוא סדר כזה שהוא לא אנושי, הוא אלוקי. הוא לא, זה לא נבואה, זה רק עוד רוח הקודש, אבל זה עדיין אלוקי ולא אנושי. הוא לא הורג את כל החכמים, הוא מחפש את הנקודה של הנהגת הממלכה. מה הנקודה להנהיג את הממלכה?
הוא לא רוצה יהודים.
בסדר, הוא לא רוצה יהודים, אבל פה אין ברירה. ההכרח האלוקי מכריח אותו לראות לדניאל. כי בסוף כנראה שהפתרון נמצא אצל דניאל. בואו נקרא רגע פסוק כף, כי אני רוצה להזכיר את זה, יש פה שתי נקודות נראה לי של זה. ענה דניאל ואמר לי, אבי שמי דילה מבורך מן עלמה ועד עלמה, די חוכמתה וגבורתה, דילי היא. אז הנקודה הראשונה זה, החוכמה והגבורה היא לא שלי, דילי. הנקודה זה מה שהזכרנו, שדניאל יחזור לנו את זה כל הפרק, כל הפרק הוא אומר, זה אלוקי, זה אלוקי, זה לא אנושי.
אבל...
מה זה? הגבורה זאת אומרת, תכף נראה, כי החוכמה זה יכול להיות הפתרון המופשט, והגבורה זה הסדר ההתנהלות של, של החלום. כי החלום הוא מלא חוכמה, הוא מלא חזון, אבל החזון הזה גם צריך גבורה לממש אותו. אז גם הסדר הזה של החוכמה האלוקית, וגם הסדר הזה של הגבורה האלוקית של מימוש החלום. ונקודה השנייה שהיא תלווה אותנו מאוד, יהיה מברך מן עלמה ועד עלמה. מן העולם ועד העולם. זוכרים את המשטר בחות נ"ד, נכון? פעם היו אומרים מן העולם. כשאנחנו בארץ ישראל אנחנו אומרים מן העולם. למה אנחנו אומרים מן העולם? כי אנחנו אומרים, אומר המהר"ל, נכון, כשאתה אומר מן העולם הזה, ברור שהעולם הזה מוביל לעולם הבא, כי יש ביניהם קשר ישיר. מתי אתה צריך להגיד מן עלמה ועד עלמה? שיש לך שיבושי דעות, קלקלו הצדוקים שם, כשאנחנו נמצאים בגלות פה. כשאנחנו נמצאים בגלות פה, צריך איזה משהו שיקח אותך מן העולם ועד העולם. כלומר, כשאתה נמצא בארץ ישראל, הכל ישר, מבוי מפולש. אתה עומד בהתחלה, אתה רואה את הסוף. הערת העולם הבא היא כבר מופיעה לך בעולם הזה, אומר המהר"ל, לא צריך להזכיר עולם הבא. ופעם כשלמדנו את המהר"ל, אז דקדקנו בתוך דברי המהר"ל, שכביכול אדם יקשה, בסדר, לא צריך להזכיר עולם הבא, אבל לא אכפת לך להזכיר את העולם הבא קצת. שפר אותנו בכל זאת להזכיר עולם הבא. לא, זה ביזיון להזכיר את העולם הבא, כי אתה אומר, יש פה משהו שהוא פשוט ישיר לעולם הבא. מה זאת אומרת, אתה צריך להגיד בסוף מגיע לעולם הבא? אתה לא רואה שכשאתה הולך ישר עם דרך התורה המצוות, אתה מגיע לעולם הבא? זה הדרך, אז אני לא צריך להגיד לך, כשאתה הולך ישר לעולם הבא, זה המסלול של העולם הבא. לא מוזכר ולא מוזכר עולם הבא בתורה. כשעם ישראל נמצא בגלותה, הכל נעלם, אז צריך להגיד, מן עלמה ועד עלמה. הכל בעלם, אז צריך להזכיר, תדע לך, הסדר של העם הזה מוביל לעולם הבא. טוב, אחרי זה הוא משנה, מחליף, משנה, מקים וזה, משנה את הזמנים וכולי. חז"ל דורשים על זה שהוא אומר לו גם, תדע לך, הוא מוריד את יהויקים וגם שם את נבוכדנצר וחוזר אותם גם בגף ג' החוכמה והגבורה וכולי. לכן, אל תעביד את החכמים. ואני רבי מתן, אני חשבתי שזה קשור לנקודה הזאת שאתה הזכרת, אבל הפוך לגמרי. כלומר, דניאל, הוא לא רוצה לאבד את החכמים. הוא הפוך, הוא אומר להם, תפסיקו עכשיו, תפסיק עכשיו לאבד. אני אתן את הפתרון, עוד מעט. אבל תודיע לנבוכדנצר שיש פתרון, לא להחריט את הממלכה. כי אני, דניאל, אומר, אני לא הולך להרוס, אני הולך להצניח. זה מה שדיברנו, לא, רגע, לא חוזרים על זה. בסדר, מכניסים את דניאל וכולי, אומר דניאל, יש פה סוד גדול, ומדיע דניאל למה שאמרנו, שדניאל אומר לו, אני, זה לא שלי, זה לא שלי, זה של ריבונו של עולם, נכון? חוזר על זה דניאל. אז אולי רגע, כן נדגיש רק את מה שאמרנו, פסוק כ"ז, פסוק כ"ח, נכון? פסוק כ"ז, פסוק כ"ח, דניאל רוצה להעביר את נבוכדנצר סדרת חינוך, נכון? אומר לו, תדע לך, אתה רואה חרטומים, השאפים, גזרים, הם לא, אף אחד לא יכול, רק אלוה שבשמיים, רק הקדוש ברוך הוא יכול להגיד את הדבר הזה, נכון? אז זה ממש, הוא רוצה להעביר אותו סדרת חינוך יד ביד בדבר הזה, והדבר הזה, אני חושב שהוא בא להתחיל את מה שהעמדנו בהתחלת הפרק, שנבוכדנצר לא רוצה לקרוא לדניאל, כי הוא מפחד מהדבר הזה של מדרגת ישראל, ונבוכדנצר שם את זה, ודניאל שם את זה על השולחן מול נבוכדנצר. אומר, הפוך, תדע לך, ריבונו של עולם העמיד אותך בסדר כזה, ששום דבר מהחוכמה האנושית לא יוכל לפתור את הדבר הזה, תהיה מחויב להזדקק לחוכמה האלוקית. זה ריבונו של עולם עשה איתך חסד, דביל אותך שתהיה מחויב להזדקק עם החוכמה האלוקית, ואני אומר, ריבונו של עולם עשה איתך חסד, כי דניאל אומר לנבוכדנצר, אתה צריך להקשיב לחלום, החלום רוצה לקחת אותך למקום אחר, החלום בכוונה העמיד אותך ברחוב ללא מוצא מול סימני שאלה, כדי שתדע לחזור למסלול נכון. אתה מתגאית, אתה חושב שאתה עכשיו, ופה אנחנו כבר נכנסים לחלום, שזה יזה. אז רגע, אז אולי הקדמה רגע אחת לפני החלום בדבר הזה. יש לנו ארבע מלכויות, אז אני נכנס לזה דרך השאלה ששאלו הראשונים, איפה מלכות ישמעאל? איפה מלכות ישמעאל? שאלה שנייה שהזכירו הראשונים פה גם, ומה עם מצרים? מה עם ממלכת מצרים? מה עם מלכות ישמעאל? אז אני הולך לפי רוב הראשונים, לא לפי כולם, במיוחד אתם יודעים, אבן עזרא והרד"ג, לא זוכר מי עוד גם, הם אמרו, באמת מלכות רביעית זה ישמעאל. אבן עזרא אמר, מלכות רביעית זה ישמעאל. והמהר"ל בתקיפות נגד זה, עוד הראשונים בתקיפות נגד הדבר הזה, לא, מה זה? המהר"ל בסדר היותר הזה, אבל הוא אמר שזה לא ככה, הוא אמר, העיקר זה שזה לא נכון. ולמה זה לא? אומר המערה ומה שמאוד בולט, אנחנו עסוקים, וזה מה שאנחנו חורזים את זה כל הפרק, אנחנו עסוקים בארבע מלכויות שלקחו את כוח המלכות מישראל. כלומר, נבוכנצר לקח את כוח המלכות מישראל. פרס ומדי תיקח מנבוכנצר וכו', וכן על זה הדרך. יוון כבר תבוא לעם ישראל, עוד פעם תחריב. רומי עוד פעם תחריב לנו. אז אנחנו עכשיו עסוקים בארבע מלכויות שהם לוקחים את הכוח מישראל. מצרים לא בסוגיה, עוד לא נולד עם ישראל. עכשיו אנחנו נולדנו. גם ישמעאל לא בסוגיה. ישמעאל הם הבנים של אברהם אבינו. זה הכוח שלהם. הם לא מנסים בכלל לרשת את ישראל. נבוכנצר, כל הסוגיה שלנו תהיה, והיא תלווה אותנו כל הספר, זה אחד שהוא מנסה להיות עם ישראל. הוא מנסה לרשת את עם ישראל. ועכשיו, כל הזמן הדוק-רב של ההורדת ידיים, זה בדיוק הדוק-רב. כי עכשיו אני מעמיק את מה שאמרתי קודם, נבוכנצר הוא לא סתם לא קרא לדניאל. כי נבוכנצר אומר, אני רוצה לקחת את הכוח של עם ישראל, לשים אותו תחתיי. אני רוצה לתרגם את הכוח הישראלי הזה, לתרגם אותו שכולו יהיה משועבד לבבלית. אז אני לא רוצה להביא את נבוכנצר לפתרון החלום. אני לא רוצה להביא דניאל לפתרון החלום. דניאל אומר לו, אתה התבלבלת. אמנם ריבונו של עולם שם אותך, אבל קיבלת רחוב ללא מוצא כדי שתאפס את עצמך איפה אתה נמצא פה במהלך ההיסטוריה. אז זה נכון, החרבת את המקדש. עכשיו זה מביא לדבר הזה, כך לא לומדים ירמיה, אבל לא לומדים זה. אבל כשנבוכנצר מחריב את המקדש, ונבוכנצר הדן עומד שם בפני החומה והוא מדבר על האנשים, אז הוא אומר להם, ריבונו של עולם שלח אותי. ככה יש נבואות. הנבואות אומרות שאני אחריב את ירושלים. אז הוא אומר להם, זה הכל ריבונו של עולם. זאת אומרת, יש לו התבטלות בפני הנבואה שנמצאת בארץ ישראל, אבל מחורבן המקדש, זה סוגיית הברור של דניאל. נכון, עם ישראל נחרב. בית המקדש נחרב, יצאנו לגלות. עכשיו צריך לברר יחסי כוחות מחדש. היחסי כוחות האלה מאוד עדינים. כי מצד אחד, השכינה תופיע דרך בבאר, אבל מצד שני, אל תנסה עכשיו לקחת את עם ישראל ולשים אותם מתחתיך, ושם ישראל יהיה תחתיך משועבד אליך. לא, יש פה איזו נקודה שריבונו של עולם, גם כשאתה נמצא בתוך סדר הגלות, אז עם ישראל יפתור לך את החלומות שלך. יפתור לך את החלומות שלך ברוח נבואה. אז אני חושב שזה הפסוקים שדניאל מחנף אותו ואומר לו, תדע לך, חוכמה אנושית לא יכולה. זה רק חוכמה אלוקית. יש פה בחלום איזה מין צד איזה. בואו נגיד עוד רק שתי נקודות נסיים בדבר הזה.
למה הוא
שומע? אין ברירה. לכן אמרתי, אין ברירה. החלום מסעיר אותו, החלום לא נותן לו מנוחה. והוא רואה, אף אחד לא מצליח לפתור את זה. אין פה אף אחד בעולם שמצליח לפתור. לא, לא, החלום זה קיומי. החלום זה השכינה שעוברת דרכו ותובעת ממנו את ההתנהלות המסוימת של מה שהשכינה רוצה ממנו. זה קיומי. זה הנקודה הכי עמוקה של החיים שלו. בגלל זה הוא זכה למלכות, זה בעצם הכוח שלו, בגלל זה הוא זכה להחריף את המקדש, בגלל זה הוא זכה למלוך על כל העולם. זה העצמיות שלו, זה הנקודה העצמית שלו. זה יותר עצמו מעצמו. אז על זה הוא לא יכול לוותר, הוא יהרוג את כולם בשביל הנקודה הזאת. אבל באמת הוא התנתק ממנה. בגאוותו הוא התנתק ממנה, זה מה שהזכרנו, לא יודע לא את החלום ולא את הפתרון. נקודה ראשונה, כי כל הזמן אנחנו, הספר יהיה בדיאלקטיקה הזאת. אתה נבוכנצר, אתה רישא דדהווה. כבוד גדול. כבוד גדול. זה יש פה איזה צד שאומר לו, תדע לך. יש פה צד מאוד גדול, יש לך נבוכנצר כוח גדול, הרבה יותר גדול מכל המלכויות. הרבה יותר גדול מכל המלכויות, טוב, זה נדבר אחר כך אולי במשך הפרקים, אבל זה הרבה יותר גדול מכל המלכויות. אתה דהבה ואתה הראש לכולם. ובמובן הזה, דניאל נותן לנבוכנצר כבוד אלוקי. כבוד אלוקי, הוא אומר, תדע לך, הנה, זה החלום, זה פה. אתה באמת, יש לך מלכות, לא סתם מלכות, אלא אתה הראש. זאת אומרת, אתה העיקר. אחרי זה יהיה ראש, יהיה גוף, יהיה רגליים, יהיה עוד יותר למטה וכו'. טוב, תכף אחרי זה נדבר על זה. אבל אתה הראש, אתה החבד, כלומר, אתה חכמה בינה ודעת, אתה המדרגה העליונה. יש לך באמת כוח אדיר, וריבונו שלה נתן לך את הכוח הזה, ובאמת במחינה מסוימת שינקת את הכוח הזה, מזה אומר רבי נתן אבצ'י, שם ישראל חטא, והמקדש נחרב, ובאמת עכשיו השפע אלוקים מופיע דרכך. זכית על הדבר הזה שהשפע אלוקים מופיע דרכך, יש לך מעלה, מעלה, מעלה מאוד 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 עליונה.
בגלל שהוא כאילו אחרי, הכי חופף
של המקדש, לקח את זה מעם ישראל. אבל אז יש פה עוד, רק נראה לי רק שתי נקודות נגיד עוד בחלום. הנקודה הראשונה זה של מה שהזכרנו מן העולם ועד העולם, אז אני רוצה להוסיף עוד פרט אחד. החלום של נבוכדנצר כולל את ארבע מלכויות ביחד. למה לא כולל רק את מלכות בבל? היה מתאים נבוכדנצר, אתה מלך בבל, אתה בבל. מה יקרה עם יוון? מה יקרה עם רומי? מה יקרה עם לעתיד לבוא? מה זה? איפה נבוכדנצר פה בסיפור הזה? מה זה? אני חושב שברור שזאת התשובה צחוקת, אומר הרס"ל. זה ברור שהסוגיה פה היא לא נבוכדנצר. זה נכון שעכשיו נבוכדנצר הוא האיש שהוא הפועל, אבל בעצם הסוגיה היא עם ישראל שנמצא לגלות מן העולם ועד העולם. זה הסוגיה. אז עכשיו כשאתה מן העולם ועד העולם, החלום יופיע דרכך, כי אתה התחלת את הסדר הזה של העריכה הארוכה של הגלות. החלום יופיע דרכך, אבל זה בעצם לא אתה הנושא של החלום. אז מצד אחד אתה ריש עד דהבה, מצד שני אתה בכלל, זה לא אתה הנושא של החלום. החלום זה, אני רק אגיד את הדבר הזה לחזק עוד פעם את מעלתו של נבוכדנצר, לא אתה הנושא של החלום. החלום זה ארבע מלכויות, אבל נבוכדנצר חולם את כולם. הוא באמת הראש, יש במידה מסוימת, הוא הגרעין של כל מה שעתיד לקרות. הוא הוציא את עם ישראל מארצו, הוא הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח להיות כגרזן ביד החוצה ולהוציא את עם ישראל מארצו. אז אתה ריש עד דהבה, באמת אתה כביכול נקרא לזה מוביל את המהלך הזה של הגלויות של עם ישראל. אתה נבחרת להיות המוביל של המהלך הזה של הגלויות של עם ישראל, לכן אתה תחלום את כל ארבע מלכויות, כי אתה, עם ישראל היה צריך לנסוע בדרך הישרה ועם ישראל לא חטא, אז אתה לוקח את עם ישראל בדרך עקיפה, המתחיל במצווה, כביכול. אבל אתה מתחיל במהלך הזה, לכן אתה תחלום את הכל, הכל יקרה על שמך, אתה תהיה הראש, כי אתה הראש למהלך הזה. אז רק עוד נשמים רק נקודה אחת כדי להיות בנחמה, ובסוף, אבל דניאל אומר לו, לנבוכדנצר, גם את זה תדע. וזה הדבר הכי חשוב שצריך לשים אותך בפרספקטיבה בחיים. כי בסוף תבוא אבן, והאבן הזאת תמאח את הכל. תמאח את הכל. האבן הזאת היא אלוקית, מה שמודגש מאוד על האבן. היא הולכת לבד, היא עושה לבד, הכל לבד, 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 לבד. זה מאוד בולט ששם עם האבן כל הפועלים הם נפעלים. האבן התגזרת, האבן נלקחה, האבן נעשתה, האבן ככה, האבן ככה. זאת אומרת, יש פה חשבון שדניאל אומר לנבוכדנצר, תדע לך, החלום לא סתם אמר לך, תשמע נבוכדנצר, יש ארבע מלכויות, אתה זה, פרס מדד, יוון, בדום וזה, תדע לך, קיבלת גושפנקה מריבונו שם ארבע מלכויות. לא, לא, החלום גם נתן לך את סוף ימי עולם, מן אלמה ועד אלמה. החלום נתן לך את הדבר... אז מה זה אומר עכשיו? תהיה מוכן לנהל את החיים שלך יחד עם סוף החלום שלך. כלומר, הרי ברור שגם מטרת החלום זה לשים את נבוכדנצר בפרספקטיבה הנכונה. לשים את נבוכדנצר בפרספקטיבה הנכונה. יש ארבע מלכויות, אבל יש גם סוף לסיפור. הסוף הזה, נבוכדנצר לא יודע לתרגם אותו טוב. כי מה שנבוכדנצר עושה בסוף, אולי מפחד, מה בסוף הוא עושה? הוא הולך להקריב לדניאל. זאת אומרת, הוא מסרב להכיר לא בריבונו של עולם ולא בעם ישראל. הוא יגיד, דניאל, אומרים חז"ל, דניאל מסרב לקבל, אז הוא קצת מתרומם, נבוכדנצר. אבל אחרי זה נפגוש את זה, כל הספר הוא כמו מטוטלת. או כל הספר הוא כמו מטוטלת. אומר נפש חיים שער ג', אתה רואה אדם שיש לו ניצוץ נבואי. אם אתה עובד אותו, זה עבודה זרה. גם אם הוא בעל מויפתים, גם אם הוא אדמור, אומר הנפש החיים, גם אם הוא דניאל. גם אם הוא דניאל, שהייתה לו רוח אלוקים בו, אבל תדע שזה הכל אלוקי, אל תעבוד את דניאל. אומר הנפש החיים, הנבוכדנצר עובד את דניאל, זה עבודה זרה. אז דניאל לא מוכן, דניאל מנסה ליישר אותו, לרומם אותו, אבל נטיית העבודה זרה שנמצאת אצל הגויים, קשה לה לתפוס את הדבר הזה. וזה מה שנראה בכל הפרק, הדיאלקטיקה הזאת של נבוכדנצר מול דניאל, מעריץ אותו, הוא היה מוכן לעבוד אותו. לעבוד את דניאל, הוא היה מוכן, זה לא הבעיה. אבל להכיר בריבונו של עולם ובעם ישראל, ולפי זה להתנהל, זה כבר, את זה קשה לדניאל.
זה לא להכיר בבן אדם ישראל?
מה זה? לא, זה נקרא להכיר בבן אדם אחד שפתר לך את הבעיה. דניאל חכם, לא הקדוש ברוך הוא ולא עם ישראל. דניאל יודע לפתור את הבעיות מצוין. חזל יגידו שכשהוא רוצה אחר כך שכולם משתחוו לצלם בביקה דורה, הוא שולח את דניאל. הוא אומר, דניאל לא, אני לא רוצה להכניס אותו לאירוע הזה. הוא משהו מיוחד. יש אחד שהוא משהו מיוחד. אז אתה לא מבין שזה שייך לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל כולו. טוב, למלכויות קצת, למלכויות כסף, נחושת, זה אולי נחזור בהמשך, כי זה לא הספקנו. כן.
מה
הרב
יהיה בסוף ממי על יגזר
דבן? זה נפעל, זה אלוקי. זה לא, זה כל התהליך הזה, זה תמיד תהליך אלוקי, ואז אני אומר, הוא רוצה לשים אותו בפרופורציה, כלומר הוא רוצה להבין, תבין, התהליך הוא תהליך אלוקי. ריבונו שלנו נתן לך רשת דהבה, אבל הוא גם, יש פה איזה תהליך היסטורי שמכוון מתחילתו ועד סופו. אז זה פלא פלאות, רק שבתוך החושך זכינו לחזון כזה גדול, שאולי דווקא בגלל שאנחנו בתוך החושך, אנחנו צריכים לחזון כזה גדול, כי אנחנו בתוך מערה מאוד עמוקה, ואם לא נראה את האור בקצה המנהרה, אנחנו לא נוכל להחזיק מעמד. אז דניאל, בזה שהוא עושה לנו את הסדר הזה, הוא ישר שולח אותנו לאור בקצה המנהרה. ובעצם לנו, תדעו לכם, יש לנו מסע ארבע מלכויות, מלכויות כאלה שכולן לוקחות את הכוח מעם ישראל. אבל מה שצריך להיות תקוע בספר דניאל, זה האור בקצה המנהרה. שגם הוא ילך ויתפרד במשך הפרק. שלום.